בנושא של הולדת יששכר וזבולון, ואנחנו נתחיל מפסוק ט"ז. אנחנו בבראשית למד מפסוק ט"ז. ויבוא יעקב מן השדה בערב, ותצא לאה לקראתו, ותאמר אלי תבוא, כי שכור שכרתיך בדודאי בני, וישכב עמה בלילה הוא. וישמע אלוהים אל לאה, ותהר ותלד ליעקב בן חמישי. ותאמר לאה, נתן אלוהים שכרי, אשר נתתי שפחתי לאישי, ותקרא שמו יששכר. ותהר עוד לאה, ותלד בן שישי ליעקב. ותאמר לאה, זבדני אלוהים אותי זבד טוב. הפעם יזבלני אישי, כי ילדתי לו שישה בנים, ותקרא את שמו זבולון. אז אני מזכירה לכם שזה מאוד ישמח אותי שתעצרו את ההקלטה ותתבוננו בעצמכם בפסוקים, ותעלו את השאלות שעולות מן הכתוב בעצמכם. ואחר כך תחזרו להמשך השיעור. השאלה הראשונה שאנחנו רוצים לשאול היא, מדוע צריכה התורה לתאר לנו ותצא לאה לקראתו? מה היה חסר אילו היה כתוב רק ויבוא יעקב מן השדה בערב ותאמר אליו לאה? מה החשיבות בזה שהתורה מתארת את יציאת לאה לקראת יעקב עוד לפני שהוא נכנס הביתה? היא כבר יצאה לקראתו. מה החשיבות בתיאור הזה? ואחר כך היא אומרת לו, אליי תבוא, כי שכור שכרתיך בדודאי בני. וזה ממש זועק לשמיים מה שהולך פה. לאה סוחרת את יעקב מרחל, ויעקב הוא השכיר שלה, ורחל מזכירה לה את יעקב. זה פשוט לא מתקבל על הדעת. הוא כבר שואל על זה בעל הכתב והקבלה. תסתכלו במקור אחד. וכמה מגונה לשון שכרתיך, כאילו שהיה כאן מזכיר ושכיר וסוחר. האם יעקב אבינו הוא חס וחלילה שכיר של נשותיו, והם סוחרות ומזכירות אותו? לא יעלה על הדעת איך צריך להבין את זה. שאלה נוספת, מדוע היא אומרת שכור שכרתיך בכפילות? מדוע לא די לומר שכרתיך בדודאי בני? מה זה מבטא הכפילות הזאת, שכור שכרתיך? ואז כתוב, וישכב עמה בלילה הוא. אז קודם כל, יש פה חידוש. התיאור הזה, וישכב עמה בלילה, הוא לא הופיע בכל ההריונות, בכל הלידות של הבנים הקודמים. בלידות של הבנים הקודמים היה כתוב, או ותהר ותלד, או שגם היה כתוב אצל בלהה, ויבוא אליה יעקב. ולא שמענו את התיאור וישכב, וישכב עמה. מה החידוש בתיאור הזה דווקא פה? וגם היינו מצפים שיהיה כתוב וישכב עמה בלילה ההוא. מה זה בלילה הוא? פסוק י"ז, וישמע אלוהים אליה, ותר ותלד ליעקב בן חמישי. אז כבר הייתה לנו שאלה דומה בנוגע לרחל. מדוע כתוב וישמע אלוהים את אליה? כי לא שמענו שהתפללה. אז מה זה מוסיף לנו התיאור, וישמע אלוהים אל לאה? דבר נוסף שיש לשים לב אליו, זה שלא נאמר רק וישמע אלוהים אליה, אף על פי שזה ברור שזה לאה, אלא זה חשוב לתורה להדגיש לאה, ולאה מופיעה גם בהמשך הפסוקים, עוד פעם, עוד ארבע פעמים כתוב לאה באופן מיותר לחלוטין. אחרי שכתוב וישמע אלוהים אל לאה, כתוב ותאמר לאה, נתן אלוהים שכרי. אילו לא היה כתוב לאה, לא היינו מבינים שלאה אומרת את זה. פסוק י"ט, ותהר עוד לאה ותלד בן שישי ליעקב. אילו היה כתוב רק ותהר עוד ותלד בן שישי ליעקב, לא היינו יודעים שזו לאה? ואחר כך שוב, ותאמר לאה, זבדני אלוהים אותי זבד טוב. לא היינו יודעים שלאה היא זו שאומרת את הדברים הללו? מה קרה שבפסוקים האלה המילה השם לאה חוזר 5 פעמים בצורה מיותרת. פסוק י"ח, ותאמר לאה, נתן אלוהים שכרי אשר נתתי שפחתי לאישי, ותקרא שמו יששכר. מדוע היא קוראת שמו יששכר על שם השכר שהקדוש ברוך הוא נתן לה על כך שהיא נתנה את זלפה שפחתה ליעקב, ולא על זה שהיא אומרת שכור שכרתיך? היינו מצפים שהיא תקרא שמו יששכר על שם זה שהיא אמרה שכור שכרתיך. אז מאיפה זה נכנס פה העניין של נתינת השפחה שזה היה קודם? פסוק כף, יולדת בן שישי, ואז היא אומרת, זוודני אלוהים אותי זוות טוב. אז קודם כל אנחנו רוצים להבין מה זה זוודני. וזוודני זה זווד אותי. אז למה צריך להגיד זוודני אלוהים אותי? אותי זה מיותר, כי אותי כבר נמצא בתוך הפועל זוודני. ואז היא אומרת, הפעם יסבלני אישי, כי ילדתי לו 6 בנים, ותקרא את שמו זבולון. מה זה יסבלני אישי? ואם נשים לב, בלידה של זבולון יש הקבלה להולדת לוי. גם בהולדת לוי, לאה אומרת, אתה פעם ילווה אישי אליי, כי ילדתי לו 3 בנים. ואותה מטבע לשון מופיעה גם בהולדת זבולון. הפעם יסבלני אישי כי ילדתי לו 6 בנים. מה משמעות ההקבלה? מה זה אומר שאותה מטבע לשון מופיעה גם בהולדת לוי וגם בהולדת זבולון? אז אנחנו ניגש עכשיו לברר את השאלות האלה. אז ראינו שבמבט ראשוני כלפי חוץ נראה שרחל ולאה הם אלה שקובעות את סדר יומו של יעקב אבינו, והן מחליטות לאיזו מאוהל האימהות הוא יגיע. הן סוחרות, הן מזכירות אותו, הן מחליטות איפה הוא יבוא ולאן הוא יגיע. אבל צריכים להבין שבאמת לא כך הדבר. חז"ל מלמדים אותנו שיעקב אבינו היה פוקד את נשותיו על פי תוכנית אלוקית, על פי סדר אלוקי, כפי שהוא צפה אותו ברוח קודשו. בואו נראה את זה במדרש במקור 2. אומר המדרש, יעקב אבינו היה לו 4 בתים ל4 אמהות, ובכל בית ובית היו לו 2 מצאות. אחת של שכינה, מצאות זה מיטות, אחת, מיטה אחת של שכינה, ואחת שלו. וכשהיה יעקב בא לערב, באיזה מהן מהבתים שהיה רואה השכינה שרויה בו, היה בא ולן בה. מה כתוב פה בחז"ל? שליעקב אבינו היו 2 מצאות, אחת של שכינה ואחת שלו. מה זה אומר? שהמיטה שלו הייתה מכוונת עם השכינה. היא הייתה מכוונת לסדר האלוקי. יעקב אבינו לא סתם עולה על מיטתו. הוא עולה על מיטתו למיטה שאליה הקדוש ברוך הוא מכוון אותו. וזאת הכוונה שהיו לו 2 מצאות, אחת של שכינה ואחת שלו. המיטה שלו הייתה מכוונת עם רצון השם. ואז זה אומר שאם הוא בא לאוהל של האימא שאמרה לו לבוא אליה, זה אומר שזה יתאים לגמרי עם מצא של שכינה. זאת אומרת שהאימהות התרוממו לכוון בהזמנתן את יעקב לרצון האלוקי, לתוכנית האלוקית, אחרת יעקב אבינו לא היה מגיע אליהן. זאת אומרת, כשלאה יוצאת לקראת יעקב, היא אומרת אליו, אליי תבוא כי שכור שכרתיך, והוא בא, אז הוא לא בא רק בשביל לאה שהזמינה אותו, אלא בגלל שהוא ראה שמה שלאה הזמינה אותו, זה מכוון לסדר האלוקי, למצב של השכינה שמלווה את מיטתו. ואז זה יסביר לנו מדוע כתוב, וישמע אלוהים אל לאה, לא כתוב שהתפללה, אבל הסברנו שהתפילה היא לא מתחילה מן השפתיים, אלא היא מתחילה מהלב. מהרצון, מהשאיפות שממלאות את ליבו של האדם, ואחר כך זה בא לידי ביטוי בשפתיים. זאת אומרת שכשהתורה כותבת וישמע אלוהים אליה, הכוונה שהוא שמע לרצונה, לשאיפותיה. ומה היו שאיפותיה? להעמיד את האדנים של הבניין, להעמיד תולדות ליעקב, שהם יהיו היסודות שמעמידות את עם ישראל. אז בישמע אלוהים אליה, הכוונה לטוהר כוונתה, לשאיפות הקודש שבה. וכך אומרים חז"ל במקור 3. ותאמר אליי תבוא, אמר רבי אבאו, צפה הקדוש ברוך הוא שלא הייתה כוונתה אלא לשם שמיים להעמיד שבטים. לפיכך הוצרך הכתוב לומר וישמע אלוהים אליה. זאת אומרת שהאימהות שלנו ידעו לכוון ברוח קודשן לתוכנית האלוקית של בניין בית ישראל לא פחות מיעקב אבינו. ועכשיו נסביר מדוע שמה של לאה מופיע בפסוקים האלה 5 פעמים. אז אתם זוכרות שהסברנו מה זה לאה. לאה זה מלשון לאות, מי לאה, מי שיגע, מי שעמל, ולכן לאה היא מבטאת את הכוח של העמל. והייחודיות הזאת של לאה לא באה לידי ביטוי אלא כאן. זאת אומרת, כאן לראשונה אנחנו רואים את לאה פועלת, יוזמת, דוחפת. עד כה, לאה, האופי שלה לא כל כך בא לידי ביטוי, כי היא הייתה סבילה. אבא שלה דחף אותה לחופה בעל כורחה. השם פתח את רחמה, ומכוח זה ירתה עוד ועוד. אבל מי הפסוקים האלה שאנחנו רואים שהיא נותנת את השפחה ליעקב? היא יוזמת את נתינת השפחה ליעקב, היא זו שיוזמת את היציאה לקראת יעקב, היא זו שפועלת, דוחפת, ועל מעשה השורה ברכה אלוקית. ולכן דווקא בפרק הזה, בפסוקים האלו, בא לידי ביטוי עניינה של לאה בהבלטה רבה. לכן וישמע אלוהים אליה, אל רצונותיה שהיא פועלת ויוזמת לכוון אותם במציאות. ואז כתוב ותצא לאה לקראתו. זה שלאה יוצאת בדיוק כשיעקב אבינו מגיע מן השדה, זה אומר שהיא כל כולה הייתה בדריכות, בציפייה, היא הייתה ממוקדת במפגש עמו, איך שהיא רק ראתה אותו היא יצאה. עד כדי כך שאומרים חז"ל במקור 4, ותצא לאה לקראתו, מלמד שלא הניחה אותו לרחוץ רגליו, היא לא אפשרה לו אפילו לרחוץ את הרגליים. לאה ממש התנפלה על יעקב. מה אנחנו לומדים מכאן? שלאה מלאה השתוקקות עזה להוליד עוד ועוד בנים לעם ישראל. אבל צריך להבין שההשתוקקות הזאת מתחילה מההשתוקקות שלה ליעקב אבינו בעצמו, מההשתוקקות שלה להופעת מדרגתו, להופעת ענקיותו, והיא כל כך מעריצה את יעקב ואת גודלו, שהיא רוצה שממנו, שהקדושה שלו והמדרגה שלו תתפשט עוד בעוד ענפים, עוד ועוד, שיעירו את העולם כולו בהארת חייו הכללית והעליונה. לכן היא תבוא ותגיד לו, אליי תבוא כי סחור סחרתיך בדודאי בני. אז אנחנו רוצים לחדש בעקבות הכתב והקבלה, שסחור סחרתיך זה לא שכיר, סוחר ומזכיר. זה לא סחירות במובן הממוני. אלא בתנ״ך יש משמעות לסחירות שהיא בדרך השאלה מן המשמעות הממונית, והפירוש של סחור סחרתיך זה הערך הערכתיך. למה? כי אנחנו רואים שיש בתנ״ך מקום ששם התנ״ך מדבר על סחירות במובן של לשון חשיבות ומעלה. איפה אנחנו רואים את זה? בספר ירמיהו פרק ממוו, פסוקים כ"א-כ"ב, יש נבואה על מצרים, שבה כתוב ככה, עגלה יפהפייה מצרים, 3 נקודות, גם שכיריה בקרבה כעגלי מרבק. מה זה שכיריה? גדוליה, חשובי העם של המצרים, הנביא מכנה אותם שכירים. למה שכירים? כי הם חשובים. כמו ששכר, המובן של שכר זה הערך ומעלת הדבר, השווי של הדבר, כך גם שכירים הם במובן של בעלי ערך ומעלה. גם שכיריה בקרבה, הכוונה גם אנשי המעלה, חשובי העם וגדוליו. יוצא איפה? שכאשר לאה אומרת שכור שכרתיך, פירוש הדבר, הערך הערכתיך. והכפילות בשכור שכרתיך באה להגיד שזאת פעולה מתמשכת. אני מעריכה אותך כל פעם עוד ועוד עד בלי די. אנחנו רואים את זה הרבה פעמים בתנ"ך, כשפועל מופיע בצורה כפולה, זה מבטא פעולה מתמשכת. למשל, מחו אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. למה לא מספיק להגיד אמחה את זכר עמלק? כי מחו אמחה, זאת אומרת שזאת מחייה מתמשכת. זה לא זבנג וגמרנו, אלא המלחמה בעמלק היא מלחמה תמידית, מלחמה להשם בעמלק מדור דור. אז הכפילות מבטאת התמשכות של הפעולה, וכך גם כאן. כשלאה אומרת כי שכור שכרתיך, זאת אומרת הערך הערכתיך, כל פעם זה רק הולך ועולה עוד ועוד. הנני מעריצה את קדושתך, את מדרגתך, את הארת חייך האלוקית העליונה, הערצה הולכת וגדלה. ואיך זה בא לידי ביטוי? שכור שכרתיך בדודאי בני. אתה יודע, יעקב אבינו, שאני הייתי מוכנה לוותר על הדודאים רק כדי להיות איתך. עצם המפגש איתך הוא כל כך גדול בעיניי וחשוב בעיניי, בגלל שאני כל כך מעריצה את גדולתך ומעלתך, שהדודאים הם חסרי ערך וחסרי חשיבות ביחס לעצם המפגש איתך. לכן, לאה תאמר בהמשך, נתן אלוהים שכרי, אשר נתתי שפחתי לאישי ותקרא שמו יששכר. זה שנתתי את השפחה שלי לך, זה מבטא את הערכה והערצה שאני מעריצה אותך, עוד יותר מהוויתור על הדודאים. הוויתור על הדודאים זה קטן לעומת מה שהייתי מוכנה לתת את שפחתי לך. כי תראה יעקב אבינו, אני כבר ילדתי לך 4 בנים, אני לא הייתי צריכה לתת את שפחתי כדי להיבנות ממנה. ובכל זאת התגברתי על עצמי ונתתי לך את שפחתי. למה? כי אני כל כך מעריצה את מדרגתך שאני רוצה שהיא תופיע בעוד ועוד ענפים, בעוד ועוד איברים. אז יותר ממה שההרצה שלי אליך באה לידי ביטוי בוויתור על הדודאים, היא באה לידי ביטוי עוד יותר בזה שנתתי את שפחתי לך, והשכר שלי על זה, זה שגם עכשיו אני זוכה עוד ללדת עוד בנים. אז יוצא שישכר למעשה קרוי על שני שכרים. על השכר של לאה, בזה שהיא נתנה את שפחתה ליעקב, ושכר על זה שהיא ויתרה על הדודאים. ולכן יש שני סינים בשם יששכר. אנחנו אומרים יששכר, אבל באמת כתוב יששכר. ואומר הרשב"ן שזה מבטא את הסיבה הכפולה שעל שמה נקרא יששכר יששכר. תסתכלו בבקשה במקור 5. יששכר שני שכרים. אחד שכר הדודאים שוויתרתי עליהם תמורת עצם המפגש איתך, ואחד שכר שנתתי שפחתי לאישי. סליחה ברשותכן רגע. מכאן אנחנו עוברים להסביר את התיאור
וישכב עמה בלילה הוא. אז ראינו שעד עכשיו לא היה כתוב וישכב עמה, או שהיה כתוב ויבוא אליה, או שהיה כתוב ותער ותלד. אז מה המשמעות? אז אם אתם זוכרות, ויבוא אליה, אז הסברנו שלשון ביאה מסמן את היעד ואת המטרה שבזיווג. אז כשכתוב ויבוא אליה, זה מבטא את המגמה האידיאלית שביסוד ההתקשרות שבין האיש לאשתו. ויבוא אליה זה אומר שיעקב אבינו בא אליה מתוך קדושת הרעיון של בניין בית ישראל להופעת שם השם בעולם. ויבוא אליה זה מסמן את המגמה האידיאלית שבזיווג. אבל הביטוי וישכב עמה הוא מבטא את הצד הטבעי שבהתקשרות, את הצד הפיזי, את הצד הטבעי ביותר. אלא שפה יש חידוש. וישכב עמה בלילה הוא. וכיוון שלא נאמר בלילה ההוא, זאת אומרת שהוא לא מתייחס רק ללילה, אלא אומרים חז"ל, מי זה ההוא הזה? הוא זה הקדוש ברוך הוא. וישכב עמה בלילה, לא רק יעקב אבינו היה שם, אלא גם הקדוש ברוך הוא. וישכב עמה בלילה הוא, זה הקדוש ברוך הוא. ככה אומרים חז"ל במקור 6. דאמר רבי יוחנן, מהי דכתיב וישכב עמה בלילה הוא? מלמד שהקדוש ברוך הוא סייע באותו מעשה. הקדוש ברוך הוא היה שם בזיווג הזה. אז מה החידוש? החידוש הוא שבלילה הזה התגלתה ההתאמה בין חיי הגוף, הטבע והחול. זה הופיע בהתאמה מלאה אל השכינה, אל הקדושה. הקדושה הופיעה גם בצדדים הטבעיים ביותר של וישכב עמה, גם שם היה הקדוש ברוך הוא. הכל הכל היה מכוון להופעת השכינה. זאת אומרת שיש פה רגע מאוד גדול בחיים של יעקב, שזה רגע שהצד הטבעי מתרומם להיות השתקפות גמורה של קדושת חייו של יעקב. זה רגע שבו אנחנו רואים שאין אצל יעקב גוף ונשמה, קודש וחול, אלא שהחול הוא כבר כולו במדרגת קודש, והגוף והצדדים הטבעיים הם כבר לגמרי הופעה של נשמה. וזה לא מקרה שקומת החיים השלמה עתידית הזאת, דרך אגב זה מה שאנחנו אומרים, שלעתיד לבוא והיה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, האחדות הגמורה בין כל החלקים של החיים, בין הקודש לחול, בין הגוף לנשמה, יופיע. אצל יעקב אבינו זה כבר מופיע עכשיו בהולדת זבולון, וזה לא מקרי שזה מופיע ברגע הזה, כי אמרנו שהיום הזה, הלילה ההוא, זה היה לילה מאוד מיוחד של ימי קציר חיטים, של ליל חג השבועות, זמן מתן תורה. וקדושת הזמן של חג השבועות היא מאפשרת את וירד השם על הר סיני, את הופעת השכינה פה למטה בארץ. זה רגע שמאפשר את נשיקת שמיים וארץ, את ההתאחדות המוחלטת בין הצד התודעתי והאידיאלי שמכוון לשם שמיים, ובין הצד הטבעי ביותר של וישכב עמה. זה היה רגע של קידוש השם מאוד גדול בחיי יעקב, עד כדי כך שחז"ל אומרים, תסתכלו בבקשה במקור 7, כי עלית משכבי אביך, עילית משכבי אביך, אמתי בשעת דודאים. כי עלית משכבי אביך, זאת התוכחה שאומר יעקב לראובן לפני מיטתו, וכאן הוא למעשה מוכיח אותו, שהוא לא נהג כראוי בזה שהוא התערב במשכבי אביו, חילל את יצועי אביו, עד כדי כך שהתורה כותבת וישכב ראובן את פילגש, את פילגשו של יעקב. אז חז"ל לוקחים את הפסוק הזה שהוא ביקורת וקוראים אותו בנימה הפוכה. במקום כי עלית משכבי אביך וחשבת פה לנהל את העסק של אבא, אז במקום עלית אומרים חז"ל עילית. חזל קוראים את הפסוק הזה בנימה הפוכה, כדי ללמד אותנו על גודל השעה שהייתה פה בוישכב עמה בלילה ההוא, והם באים ללמד אותנו שמעשה הדודאים עילו את משכבו של יעקב, כי הם חשפו את עומק שקיקת הקודש בבית יעקב, שהיא מופיעה גם בחיים הטבעיים עצמה. והדודאים למעשה סייעו לגלות את קדושת הבית בכל רמותה, שתוכן כל חיי יעקב מכף רגל ועד ראש זה קדושת שם השם. ומהבן הזה שנולד בזכות הדודאים, בזכות הדודאים נולד זבולון, סליחה, נולד יששכר, שהתפקיד שלו זה הופעת התורה בעם ישראל. יששכר נמשל לחמור שהוא מוכן שהוא מלא עקשנות ומוכן לשאת על גבו, החמור הוא בהמת המסע, והוא מוכן לשאת על גבו ולהתפלש באפר כדי להעמיד את התורה בעם ישראל. אז מתוך וישכב עמה בלילה הוא צומח עמוד התורה בעם ישראל, יששכר, וזה לא מקרי. כי מה שהתגלה פה, וישכב עמה בלילה ההוא, שהקדושה כבר אופפת את כל חיי החול, זאת היא מגמתה של התורה. כל תרי"ג מצוות מובילות את המציאות למקום הזה, של וישכב עמה בלילה ההוא, של ההתאחדות בין שמיים וארץ, בין קודש וחול, בין גוף ונשמה. לכן מההתאחדות הזאת יוצא מי שמעמיד את התורה בעם ישראל, כי התורה כל עניינה זה האחדות הזאת בין הגוף והנשמה, בין הטבע והקדושה. לכן אומרים חז"ל, תסתכלו במקור 8, אמר רבי לוי, בואו ראה מה יפה הייתה סרסרותן של דודאים. סרסרותם, הכוונה התוצאות של הדודאים, בואו תראה מה הדודאים האלה חוללו בעולם. בואו ראה מה יפה הייתה סרסרותן של דודאים לפני מי שהיה ואמר העולם. שעל ידי הדודאים עמדו שני שבטים גדולים בישראל, יששכר וזבולון. יששכר יושב ועוסק בתורה, וזבולון יוצא בימים, מה הכוונה? שהוא, ימים פה זה מלשון ים, רבים של ים, שהוא מפליג באוניות והוא שט בים כדי לייצא את הפירות שהיו גדלים בחלקתו של יששכר. אז הוא היה יוצא בימים, מוכר את הסחורה, ובא ונותן לתוך פיו של יששכר ומפרנס אותו. והתורה רבה בישראל, והדודאים נתנו ריח, איזה ריח הם נתנו? את ריח התורה. זאת אומרת, הדודאים האלה הולידו את התורה בעם ישראל, והתורה רבה בישראל לא רק ריבוי כמותי של תורה, לא רק ריבוי של אנשים שלומדים תורה ויותר ידיעות בתורה, אלא והתורה רבה בישראל, זאת אומרת שבזכות הדודאים התאפשר מפגש חי עם התורה. התורה היא לא נשארה בגדר תיאוריות מושכלות מופשטות, אלא היא הופיעה כעצם החיים. אז בזכות הדודאים התאפשר בעולם מפגש חי עם התורה. מה הכוונה? כולם הבינו שהתורה היא פועלת במציאות, היא משפיעה על המציאות, היא נשמת המציאות, היא התוכן המהותי של כל החיים, ובלעדיה בכלל לא היו חיים. איך אנחנו רואים את זה? במקור 9. אומרים חז"ל, יששכר חמור גרם, מדוע נמשל יששכר לחמור? אז אומרים חז"ל, פירותיו של יששכר גסין היו. מה הכוונה? הפירות של יששכר היו בריאים, מוצקים, יפים וחזקים, כמו עצמות של חמור, שאי אפשר לשבור אותם. פירות שלא אחרי יום יומיים בסלסילה נרכבים, אלא פירות עמידים כמו עצם של חמור. והיה שבטו של יששכר נוטל מהם, בני יששכר היו לוקחים מהפירות, מעמיסים אותם על גבי חמורים, ומפרס בים, על ידי זבולון באוניות. והיו אומות העולם רואים אותם, את הפירות היפים והבריאים, ומתמיהים עליהם היו מתפעלים מאוד מהפירות, והיו אומרים להם ישראל, והיו אומרים להם ישראל, הכוונה זבולון, כי זבולון הם היו נפגשים עם אומות העולם, על אלו אתם מתמיהים? נו באמת, מן הפירות אתם מתפעלים? אילו הייתם רואים לאדוניהם של אלו עוסקים בתורה, היה לכם להתאמע עליהם. אילו הייתם רואים שבעלי השדות בכלל לא עובדים בשדות, אלא הם יושבים ולומדים תורה, והפירות האלה כל כך בריאים וכל כך יפים, לא בגלל שבני ישכר היו מאבדים את האדמה ומזבלים את העצים, לא. הפירות היו יפים, בריאים וחיוניים בזכות לימוד התורה שלהם. והרבה גרים היו באים ומתגיירים. חז"ל מספרים שכשהגויים שמעו את זה, הם אמרו אנחנו באים לראות. והם באו לראות שבנחלת יששכר לא עובדים בפרדסים, אלא יושבים ולומדים תורה, ומכוח התורה צומחים כאלה פירות, ולכן הם התרוממו להבין שהתורה זה דבר חי. שהוא מחיה את כל הטבע, והוא נשמת הטבע, הוא מהות כל החיים וכל הצמיחה, ולכן הם קיבלו על עצמם להתגייר. הם הרגישו שהם מזדהים עם האמת הזאת, משתייכים אליה, ובאו לעם ישראל והתגיירו. אז אנחנו רואים שהדודאים העמידו מציאות של מפגש חי של התורה עם הטבע, וזה בדיוק הרעיון של וישכב אמה בלילה הוא. וישכב אמה זה הצד הטבעי, הוא זה הקדוש ברוך הוא, מחובר לגמרי. לכן משבט יששכר כתוב בדברי הימים, שהם היו יודעי בינה לעיתים. זאת הייתה תכונה מיוחדת של שבט יששכר. מה זה יודעי בינה לעיתים? שהם, הייתה להם בינה מיוחדת לדעת את העיתים, את הזמנים. הם ידעו את סוד העיבור, הם ידעו לחשב את ההפרש בין שנת חמה ושנת לבנה, והם ידעו מתי צריך לעבר את השנים. זאת הייתה הבינה המיוחדת של שבט יששכר. איך זה קשור לכל מה שאמרנו עכשיו? את צריך להבין מה זה עיבור השנים בעם ישראל. אנחנו יודעים שיש הפרש טבעי בין שנת חמה שזה 365 יום לשנת לבנה שזה 12 חודש שזה 354 ימים, אז כל שנה יש הפרש של כ-11 יום בין שנת חמה ושנת לבנה. אבל יש לעם ישראל מצווה שמור את חודש האביב, שפסח חייב לצאת בחודש האביב, אז כדי להתאים את שנת חמה עם שנת לבנה ושפסח יצא באמת באביב, אז אנחנו מעברים את השנה, אנחנו מוסיפים חודש. מה הרעיון האמוני שגלום בעיבור השנה? את צריך להבין ככה, שהשמש מייצגת את עולם הטבע, היא אחראית על הצמיחה, על הפוטוסינתזה. בלי שמש לא היו לנו צמחים, לא היו לנו פירות. השמש אחראית על התפתחות עולם הטבע. לעומת זאת, התפקיד העיקרי של הירח זה שמקדשים את הזמנים באמצעות הירח, קידוש לבנה. מקדשים את הזמנים על פי הירח. אז השמש מבטאת את עולם הטבע, והירח מבטא את עולם הקודש. ובאופן טבעי בעולם שלנו יש פער בין השמש ובין הירח. זאת אומרת, זה מבטא את הפער שקיים בעולם בין הקודש לחול, בין הטבע לקדושה. ושבט יששכר, הבינה המיוחדת שלהם הייתה להתאים בין הקודש לחול, לצמצם את הפער שבין הקדושה לבין הטבע. זאת הייתה הבינה, הכישרון המיוחד שלהם, וזה בדיוק הפרי של וישכב עמה בלילה הוא, החיבור הגמור בין הצד הטבעי לקודש. וזה הוליד שבט שזאת התכונה הדומיננטית שבו, החיבור בין שנת חמה לשנת לבנה, ידעו את סוד עיבור השנים. ואז לאה יולדת עוד בן, היא הולדת את זבולון, ובלידתו היא אומרת, זוודני אלוהים זוות טוב. אומרים המפרשים, רשי, בן עזרא, מה זה זוודני? הכוונה נתן לי חלק. זבד זה חלק. זבד טוב זה חלק טוב, חלק שלם. זוודני אלוהים זבד טוב, זאת אומרת, נתן לי אלוהים חלק שלם. זאת אומרת שבלידת זבולון לאה מבינה שהחלק שלה בהולדת הבנים בעם ישראל הושלם לגמרי. אם כך, למה היא אומרת זוודני אותי? אמרנו שזוודני זה כבר זווד אותי, אז למה צריך להגיד אותי? כי לאה מבינה שהשם נתן את חלקה לא רק במובן שהיא הביאה לעולם את סך הילדים. החלק שלה זה לא סך הבנים שהיא ילדה, שישה בנים, אלא זוודני אותי, החלק שלי, עצמיותי, מדרגתי, כוחי, הוטבע באומה באמצעות הבנים. אני לא תרמתי לעם ישראל רק שישה בנים במספר, אלא שישה בנים שחקוקה בהם אותי, שאני בעצמיותי חקוקה בהם. ומי זה אני בעצמי? כל מדרגת העמל, הבלתי פוסק, שאינו מתפשר עם המציאות כפי שהיא בהווה, ושואף להעלות אותה עוד ועוד אל מדרגת רחל, החלק הזה שלי הוטבע באומה באמצעות ששת הבנים. ואז יש הקבלה בין לידת לוי ובין לידת זבולון. בלידת לוי נאמר, אתה הפעם ילווה אישי אליי כי ילדתי לו שלושה בנים. ובלידת זבולון היא אומרת, הפעם יזבלני אישי כי ילדתי לו שישה בנים. אז ההקבלה בין הלשונות בהולדת לוי להולדת זבולון מלמדת אותנו שלידת לוי ולידת זבולון היו שתי נקודות C במערכת היחסים שבקשר שבין יעקב ולאה. בלידת לוי הקשר הגיע לפסגתו מבחינה תודעתית. תודעתית יעקב הבין שלאה נחוצה בבניין האומה ואי אפשר בלעדיה, והוא קיבל אותה כאשתו בצורה בהשלמה תודעתית גמורה. אבל בלידת זבולון הגיע הקשר גם לפסגת שלמותו הטבעית. זה לא נשאר רק בשכל, בהכרה, בתודעה, אלא זה עבר להיות חלק מהחיים באופן טבעי. מה זה אומר? שעכשיו יעקב אבינו מרגיש כלפי לאה בדיוק את מה שהוא הרגיש כלפי רחל, שהוא התחתן איתה מלכתחילה. זה לא בדיעבד שהוא היה צריך להשלים עם זה, אלא מדרגת הקשר הגיע פה לשיא הזרימה הלכתחילית. באופן טבעי לגמרי הוא חי וראה אותה כאשתו. אז לידת לוי זה היה פסגת הקשר ברמה התודעתית, ולידת זבולון זה פסגת הקשר ברמה הטבעית ביותר, בהרגשת השייכות החיה, תנועת החיים נמשכת אליה, כאילו שהיא הייתה אשתו מלכתחילה. ואז היא אומרת, הפעם יזבלני אישי. מה זה יזבלני? אז המפרשים מסבירים שיזבלני זה מלשון זבול, וזבול זה בית, כמו בית זבול, בית המקדש נקרא בית זבול. אז אומר רשי, אז מה זה הפעם יזבלני אישי? מעתה לא תהה עיקר דירתו אלא אימי. זאת אומרת שמעכשיו אצלי זה יהיה הבית שלו. אצלי הוא יקבע את מדורו בקביעות. אז נשאל, זה הפעם יזבלני אישי, מעכשיו הוא יעבור לגור באופן קבוע אצלי. כי עכשיו הוא כבר נמשך אליי באופן טבעי, לא רק מתוך הכרת תודעתית. אבל נשאלת השאלה, רגע, אבל עכשיו חלקה של רחל עדיין לא הושלם. אז איפה יעקב אבינו קובע את מדורו? ראינו שהוא קבע את מדורו אצל רחל כדי להגביר את הסיכוי שהיא תיפקד בהיריון. אז איך עכשיו, שיעקב אבינו הוא בעיקר אצל רחל, היא אומרת הפעם יסבלני אישי? אלא שצריך להבין שהיא לא מתכוונת שהוא יקבע את מדורו אצלה באופן קבוע פיזית, אלא שהקשר שלו, מדורו עימה, הקשר של יעקב איתה, יישא אופי של קביעות. לאו דווקא ידור אימי באופן מעשי, אלא שכל מהות הקשר עכשיו תתרומם לסגנון של קשר קבוע שהוא בכלל לא בדיעבד. זאת אומרת שמדרגת הקשר ביניהם תהפוך להיות טבעית לחלוטין. ואז היא אומרת, ואז אומרים המפרשים שלפועל יסבלני יש עוד משמעות, מלשון לזבל. מה זה לזבל? אנחנו מזבלים את האדמה כדי לשבח אותה, להיטיב אותה. לכן כשהיא אומרת, הפעם יסבלני אישי, היא מתכוונת שהוא ישקיע בי ויתפח את הופעת מדרגתי בעולם. הוא יאדיר אותי, הוא יגדל את כוחי. למה? כי אמנם יעקב אבינו מבין שמדרגתה של רחל היא חזון הבניין, היא נשמת כל הבניין, היא מדרגת לעתיד לבוא, אבל יעקב כבר מבין שבעולם הזה צריך להתמקד דווקא בעמל המוסרי להכשיר את החיים ולרוממם למדרגה של רחל, וזה תופס את החלק היותר עיקרי בחיים שלנו. ולכן הוא יקבע מדורו אימי, זאת אומרת שהיחס שלו אליי יהיה יחס קבוע, הוא יבין שזה בדיוק הדבר העיקרי שצריך למלא היום את החיים בעולם הזה. העמל, המדרגה של לאה, זאת מדרגת חיינו המרכזית. מדרגת רחל, אנחנו רק צופים עליה, אנחנו רק חולמים עליה. ולכן הוא יזבל את הופעת מדרגתי מתוך שהוא מבין עכשיו את החשיבות וכמה אי אפשר לדלג עליה. ואנחנו רוצים לומר לסיום שהאופי הקבוע של הקשר בין יעקב ללאה שנרקם עכשיו הוא משפיע על דמותו של זבולון. הקשר הזה עיצב את ייחודו, את אופיו המיוחד של זבולון. איך אנחנו רואים את זה? כי הסברנו שזבולון היה מיורדי הים באוניות. ולהיות חי על האונייה בתוך בים זה בכלל לא מציאות פשוטה. אתה כל הזמן נע ונד, ואתה מנותק מהקרקע, ואתה מרוחק מחיים נורמליים של חיי משפחה. וכדי להיות מסוגל לחיות בנדנד הזה, אתה חייב שיהיה לך קשר קבוע אל הקודש. אתה צריך אישיות מוצקה שנשענת על מהות, על תוכן מוצק. אז בזכות הקשר של הקביעות בין יעקב ולאה, נולד בן שהוא נושא בתוכו אופי קבוע, ולכן הוא יכול לחיות במציאות כל כך תלושה, כל כך מנותקת מן הקרקע, בגלל שיש בו את היסוד הזה. ולכן התפקיד המיוחד של זבולון בעם ישראל זה הקשר עם האומות. זבולון זאת החוליה שמקשרת בין עם ישראל לאומות, והיא יוצרת את הצינור של ההשפעה של עם ישראל כלפי חוץ. וזה מתאפשר בזכות האופי המיוחד הקבוע שאצלו הקודש הוא מרכז החיים, הוא קבוע בתוכו, ולכן הוא יכול להיות מנותק מן הקרקע, מחיי משפחה, מבית כנסת, ממניין, מרב. ובכל זאת הוא נשאר איתן, הוא מוצק, הוא מסוגל לנהל את הקשרים עם אומות העולם שמעבירים את השפעת הקדושה, וראינו שהם גם הביאו מתגיירים לעם ישראל. עד כאן בעזרת השם על הולדת יששכר וזבולון. בעזרת השם בשיעור הבא אנחנו נעסוק בהולדת דינה ובדמותה המיוחדת. עד כאן, כל טוב לכן, בהצלחה.